היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של לואו-טקס. אני יניב גולדשטיין, ובסדרת הפרקים הקרובה, אנחנו הולכים לדבר על אורח החיים המשרדי בארצות הברית. איך זה לעבוד בתור משרד אמריקאי? האם באמת העבודה מסתיימת בשעה 5 בצהריים? וכמובן, נענה לשאלות ששלחתם לנו בערוצים השונים. אם אתם עדיין לא עוקבים אחרינו בסושיאל, אני מזמין אתכם להצטרף לערוץ האינסטגרם שלנו. רגע לפני שנתחיל, אגיד שהפרק לא נועד רק לחבר'ה שרוצים לעשות רילוקיישן, אלא יכול לעזור לכל מי שרוצה להתמודד טוב יותר עם קולגות בארצות הברית, ולהבין מאיזה עולם הם מגיעים. אז תהיה נעימה. במהלך 10 שנות הקריירה שלי, יצא לי לעבוד במספר חברות בגדלים שונים. מסטארט-אפ מהיר ודינמי, שירות צבאי מאוד אינטנסיבי ומספק, ואפילו בחברה לפני ואחרי תהליך הנפקה בבורסה. אבל שום דבר לא הכין אותי לעבוד עם אורח החיים המשרדי האמריקאי. רחוק מכך, התרבות הישראלית והיזמית מאוד שונה מעבירה במשרדים כאן בארצות הברית. לדעתי, דווקא הניגוד הזה מביא לנו כהייטקיסטים ישראלים איזה יתרון משמעותי, בלב של החברה האמריקאית. אתחיל להגיד שאני הולך לבצע הכללות בפרק, ואין לי כל כוונה לפגוע באף אחד. בארצות הברית יש למעלה מ-320 מיליון אמריקאים, והרבה מאוד תרבויות שונות שמאוגדות כאן יחד. אני הולך לשתף מתוך הניסיון האישי שלי, ומחקרים שכישורים אליהם תוכלו למצוא בהערות לפרק. כשאנחנו מדברים על שוני תרבותי בין ישראלים לאמריקאים, אחד הדברים הראשונים שבולטים מאוד בהתנהגות, היא ש... אנחנו אומרים את האמת בפנים, או מה שאנחנו קוראים לו החוצפה הישראלית. בתרבות שלנו אין הרבה פילטרים, ואנחנו מאוד כנים, לפעמים כנים מדי. קל לדעת מה אנחנו חושבים בכל רגע נתון, ובין היתר באינטראקציות חברתיות מול הקולגות שלנו. זה פשוט כתוב לנו בפנים. אם יצא לכם לעבוד עם אמריקאים בעבר, אולי שמתם לב שאצלם זה שונה. האמריקאי ממוצע ינסה לשמור על נימוס עבודה בסיסי, שנקרא בשון הדיבור politically correct, או PC בקיצור. וינסו למנוע הטרחת אלבונות או אווירה לא נעימה. טוב, לפחות לא בפנים שלכם. בזמן שאמריקאים יגידו לכם דבר אחד, בפורום סגור הם עשויים להגיד דברים אחרים לחלוטין. לא פעם קרה שמנהלים או קולגות ציטטו דברים שאמרתי, לפעמים מחוץ להקשרם, והביאו את זה מאוחר יותר כביקורת דרך הדרג הניהולי. כדאי לזכור שהדברים לא נראים כמו שהם באמת באמריקה, וזו תרבות זרה שאנחנו צריכים לדעת להתרגל עליה. כאדם שתמיד משתדל לעודד ביקורת מכל הצדדים, בסוף ככה אנחנו מתקדמים ולומדים לתקשר בצורה טובה יותר. מצאתי את עצמי לעתים קרובות עם קצרי תקשורת מול חבריי האמריקאים. לפעמים זה היה המכשול לשפה, לפעמים הבעות הפנים והצורה שבה עברנו מסרים מסוימים. היו אנשים שנעלבו, אחרים עמדו על רגליים אחוריות וביקשו להגן על כבודם, וכאלה שפשוט לא ידעו איך להתמודד וביקשו שלא לעבוד בכלל עם ישראלים. יצא לנו שם של אנשים חזקים, חכמים, אבל גם לא מתפשרים, ולא סתם. כישראלים, אנחנו נתפסים כאנשים יותר להוטים ורגשניים, לטוב ולרע. זה חלק מהפאשן שלנו, להתקדם ולהתברג בעמדות מפתח, להוביל. לדעתי זה מושפע גם מהשפה שלנו. גם ישראלים שהם יותר מופנמים, באופי, עדיין יתפסו כמוחצנים ואפילו אגרסיביים בארצות הברית. כך למשל, אנחנו מדברים עם הידיים. נוטים להשתמש במילות תיאור מוגזמות כדי להעביר נקודה או מסר, ולעיתים קרובות משתמשים במטאפורות, כמו פטריות אחרי הגשם. טוב, לא אמרתי שאנחנו בהכרח טובים בזה. באופן כללי, התרבות הישראלית, התכונה של מנהיגות, היא תכונה שאנחנו מעודדים מגיל קטן. ליזום, לארגן מפגשים חברתיים, לתפקד על חיילים ולהוביל צוותים. היוזמה הזאת נתפסת לפעמים כעקיפת סמכויות והגדעת ראש, שלא מתקבלת יפה בכל תרבות ארגונית. בחברות הייטק גדולות בארצות הברית, האדם הממוצע הוא, איך נאמר, די משעמם. לא אחת נתקלתי בקולגות חדשים, שמציגים את עצמם באירוע חודשי מול כל החברה. הם נשאלים מה הם אוהבים לעשות בזמן החופשי, ואומרים, אוכל, שתייה, צפייה בספורט. אחד מהם אפילו החצין ואמר שמעבר לעבודה אין לו שום דבר בחיים. אני לא יודע אם הוא ציפה להם מחיאות כפיים, אבל נראה לי שכולם היו עצובים בשבילו. מעבר למבטא המקסים והחזות המרשימה, כשיוצאנו להכיר אמריקאים קצת יותר לעומק, בעיקר הייטקיסטים, אנחנו תופסים אותם כאדם שיודע לדבר, אבל קצת מנוון רגשית, ובכנות די משעמם. אפילו הנחיה תרבותית כאן מעודדת בינוניות. לאחרונה סיימתי לקרוא ספר שקיבלתי לו המלצה תחת הכותרת איך להוביל לאנשים ללא סמכות. מעבר לכך שאני בכלל לא ממליץ על הספר, אפשר כאן לראות כמה פחד היה מרוכז בקבלת מנהיגות בחברה האמריקאית. כמה ביקשו להיזהר בזמן מתן ביקורת, כדי חלילה לא להעליב או לפגוע באף אחד, אלא להשתמש בשיטות מקיאוולי במקום כנות מסננת שמאפיינת אותנו כישראלים. המנהיגות נתפסת לפעמים הצד האמריקאי כמאיימת ותקיפה, וחלק גדול מהאנשים לא יראו את זה תמיד בעין יפה, בעיקר אם הטייטל שקיבלתם לא מתאים להתנהגות שלכם. ואם הזכרתי טייטל, בוא נתעכב על זה דקה. טייטל בארצות הברית אומר המון. לעתים הוא מגיע עם שכר מסוים, אבל לא בהכרח. כבר ראיתי קידום שלא משנה כלל את השכר, רק את הטייטל, שם שמתפסף לכם לתפקיד. כן, אני מדבר על אחד שנמצא בחותמת האימייל שלכם. זה נשמע די עזוי. מבחינתי שאלו לנו רק את השכר. מי בכלל מסתכל בכרטיס הביקור שלי? אבל מסתבר שטייטל משפיע גם ביום-יום, ואפילו מאוד. האקו שמגיע עם טייטל ממש יוצר חוצץ בלתי נראה. יש פגישות מסוימות שלא תזמנו אליהן. הדעה שלכם תחשב כפחות רלוונטיים, ולעיתים אפילו לא תבוא לידי ביטוי. בעיקר כשההחלטה או הדיון נוגע לדברים קריטיים בחברה. החוויה הזאת הייתה לי מאוד שונה. בצבא אני זוכר את עצמי כטוואי צעיר. מגיע פעם ראשונה לצוות שלי ישר מקורס מאוד אינטנסיבי של חצי שנה עם דיסטנס קשוח. אני מגיש את הקוד, נכנס לדלת, ובחדר נמצאים קצינים בדרגות שונות ואפילו רסן מרשים במיוחד עטור סיכות מלחמה. לא עברו 5 דקות, והרסן לקח נבוט חלול מפלסטיק, והתחיל לחבוט בסמל שהיה קרוב אליו, כאילו כדי להעביר נקודה. הסמל התעצבן, חטף לו את הנבוט מהיד והתחיל לחבוט בחזרה, על הקרחת. זה הרגע שבו הדיסטנס נשבר לגמרי. הבנתי שדרגות היו עוד משהו על הכתף, ובקושי הייתה להם השפעה על היום-יום. המחשבה והטיעונים הלוגיים הם שזכו במקום ובכבוד. לא משנה אם אנחנו תוראים או סרנים, כולנו היינו שותפים בדיון ביחד, שואלים שאלות ומנסים לחשוב על פתרונות יצירתיים במיוחד. יכול להיות שזה היה החלל הטכנולוגי והיחידה הספציפית שהייתי בה, אבל זה משהו שמאוד מאפיין את התרבות. בצוותים האמריקאים זה לא מרגיש ככה, לפחות לא בהתחלה. זה העניין של התרבות הארגונית והפזן שלכם משפיע ובגדול. אתם יכולים לראות את הכבוד של אנשים למעמד. לא יקטעו אנשים בכירים באמצע השיח, ולעיתים נדירות הסתרו או יאתגרו את מה שהם אומרים. לדעתי זאת בעיה חמורה. כי אותם אנשים לא מאותגרים כבר תקופה ארוכה, וממשיכים לאגור טעויות וליצור חוב טכנולוגי. כך למשל, כשהארכיטקט אצלי בחברה מציע פתרון, רק אנשים ברמתו ומעלה ירשו לעצמם לדבר ולאתגר אותו. אנשי מקצוע בלי אגו, או באמת שרוצים לבצע שינוי ולמצוא את הפתרון הטוב ביותר, לרוב דווקא כן רוצים לשמוע ביקורת ולאתגר את צורת המחשבה שלהם. בתור אדם שאוהב לשחק את ה-Devil Advocate, שזה אומר לבחון את הצד השני בדיון ולאתגר את הצד הראשון, זה בא לי בטבעיות. כל דיון חשוב לי לשמור על פתיחות רעיונית וטיעונים לוגיים, להשאיר את הרגשות לחדר כושר ולהתמקד במה שבאמת משנה. אחד הארכיטקטים אצלי בחברה, אדריאן, בחור אומני בעל למעלה מ-20 שנות ניסיון וכישורים חברתיים מדהימים, תמיד מוצא את העבודה איתנו מאתגרת ומספקת. הוא סיפר לי שהשיחות והאתגורים בשיחות שלנו והירידה לפרטים לא קורות עם צוותים אחרים, בהם לוקחים את האמירה והדעה שלו כתורה מסיני והולכים ליישם. בצוותים אמריקאים בהם יש ישראלים ממש רואים את השינוי באווירה. אנחנו מסוגלים להביא לשינויים תרבותיים משמעותיים ולשיח הרבה יותר מבין, אותנטי ומכבד, ולא רק לקיים שיחה כדי לסמן וי. אם יש דבר שאני אשמח שתיקחו מהשיחה שלנו היום, זה חלק כזה. אנחנו מסוגלים לגרום לשינוי. מרבית האנשים איתם עבדתי פשוט לא הכירו שום דבר אחר, והדייברסיטי בין תרבויות שונות יכול לגרום לפריחה של כל הצדדים. אני מודה אתכם לנסות להוביל שינוי בעצמכם. אולי להתייחס לכך בפרק אחר. אבל לא תמיד הכל עובד חלק. היו לי מקרים בהם קיבלתי פידבק שאני נתפס חזק מדי. כך לדוגמה, אחרי פחות או יותר שנה עם הצוות האמריקאי, כשאחד הפרויקטים שלו מתעכב כבר תקופה משמעותית, וה-QA פותחים טיקטים על ימין ועל שמאל, נתתי ביקורת די חריפה וטעונה על הצורה שבה QA עובדים והטיקטים נפתחים. במקום להתחיל עשרות דיונים שונים בכלי הניהול המשימות, דבר שלקח זמן מאוד רב לכל הצדדים, ביקשתי לנהל את השיח בצורה מקוונת, לסגור את האי-תימויות במהלך שיחה, ואם החלטנו שיש בעיה, נפתח טיקט מתאים בג'ירה. אבל המסר לא עבר כמו שרציתי. אותו איש QA, שהייתי איתו ביחסים מצוינים על אותו שלב, ואפילו דיברנו לא מעט על חיים אישיים, התהפך לגמרי. הוא קיבל את זה כמתקפה אישית, הלך להנהלה שלו, התלונן, ולמזלי, המנהל שלי היה ישראלי, איש מקצוע חריף בשם חגי. הוא הרגיע את הרוחות, ולאחר מכן לימד אותי איך לתקשר טוב יותר עם הצד השני. זו הייתה אחת מנורות העזרה, הראשונות שקפצו לי לראש. לא משנה עד כמה האווירה בצוות פתוחה, חייבים תמיד לזכור שאנחנו עובדים אנשים רגישים במיוחד בארצות הברית. יש מילים טעונות שאתם לא יכולים להשתמש בהם, גם אם הם רגילים ושגורים בשפה שלכם. נגיד, נתקע לכם במחשב על בלוסקין באמצע יום עבודה, או נשפך לכם הקפה על המקלדת, תנסו להימנע מלומר שיט או פאק. אתם מיד תראו איך כל החדר עוצר בדממה ומסתכל עליכם. הנה עוד דוגמה. לאחרונה התחלף לי ראש צוות. מראש צוות שהיה מאוד מהיר החלטה שתיעדף הורדה ודליבור של פיצ'רים, הגיע ראש צוות חדש שהיגר מסין בשנות 2000 המוקדמות, והוא מתעדף את האווירה בצוות והנוחות. הפיצ'ר מתעכב בעוד חודש? לא נורא, העיקר שאנחנו comfortable. היה לנו מקרה בו ה-QA שוב היווה הצוואר בקבוק כדי להוריד גרסה חדשה לפרודקשן. אחרי שראש הצוות ביקש את תגובתם לנושא, הם לקחו את זה כמתקפה אישית. מאוד רגישים אחרת באלה. בתגובה, במקום לבקש עוד משאבים או ללחוץ עליהם, המנהל בחר דווקא להעריך את דוחות הזמנים. כדי ששאלתי אותו לבחירה, אמר שמכיוון שהנהלה שלו לא לוחצת עליו מספיק, הוא החליט שאין טעם להעביר את הלחץ למטה, ובחר לשנות את לוחות הזמנים, העיקר שכולם ירגישו בנוח. עוד מוקדם לדעת איך ההחלטה הזאת תשפיע על העתיד, אבל כמוביל פרויקטים, הדרך שנראית לי הכי טבעית היא דווקא ללחוץ על QA ולשקף להנהלה שאנחנו זקוקים לעוד משאבים. ובכל זאת, אני פתוח ללמוד ומאוד סקרן לראות איך זה יתפתח. הסיבה שהזכרתי שהמנהל שלי היגר מסין היא גם משמעותית. מניסיוני, דווקא מהגרים מתרבויות שונות, בדור הראשון לעומת דורות נוספים, מגיעים עם תכונות אופי מעניינות שמשפיעות על חיי העבודה איתם. כך למשל, מהגרים מסין בדרך כלל נתפסים כחבר שקטים. יכול להיות שזה מגיע מהתרבות הקונפרמיסטית או מהצורה שבה הם גדלו, אבל הניסיון שלי כישראלי בעבודה מולם הוא נהדר. הם אנשים מבריקים, חכמים להפליא שעובדים בצורה שקטה, והסמכו להצטרף לקבוצה בה יש מוביל יותר דומיננטי. בשונה, מהגרים מהודו דומים לנו ישראלים בחדוריות מוטיבציה. הם ישאלו הרבה מאוד שאלות וינסו לרדת לפרטים, גם אם הם לא צריכים. אבל הם נוטים לפחד מקבלת החלטות. מרבית הודים שעבד איתם תופסים משרות של QA או הנהלה בחירה, והעבודה איתם יכולה להיות קצת יותר מאתגרת. בעיקר כי הם תופסים נספח דומיננטי בדיונים, והדיונים נוטים להתארך. בסוף זה הגיוני, אם אתם שוקלים את כל האפשרויות השונות, אבל מהססים לקבל החלטה, אתם לא תתקדמו רחוק. אבל לא משנה עם מי אתם עובדים, חשוב להישאר מכבדים, ומאוד זהירים כששואלים על תרבויות ועל חיים אישיים של האנשים. בשיחות חולין במשרה, תמצאו אנשים מדברים על מזג אוויר או מה הם עשו בסופש, פשוט לא נהוג לשתף כאן. אתם יכולים למצוא את עצמכם עובדים שנים עם קולגות, אבל לא תדעו שהם נשואים, אם יש להם ילדים, מה המוצא האתני שלהם או חלילה מה הדעה הפוליטית שלהם. למעשה, הדברים האלו אסורים בטאבו החברתי, ויש איסור על ההנהלה או קולגות לשאול אחד את השני. אם בכל זאת תרצו להתקרב ולפתח קשרים חברתיים, מצאתי שהדרך הכי טובה להכיר היא דווקא להיפתח בעצמכם. אנחנו בסוף מחפשים חיבור אנושי, לשמוע סיפורים ולהכיר. זה בטבע שלנו, וזה לא משנה מה התרבות ממנה אנחנו מגיעים. ברגע שאתם נפתחים, אנשים מרגישים קרובים יותר לכם, ואתם תופתעו עד כמה מהר אנחנו לומדים להכיר אותם. חשוב לי לשמור על אווירה טובה בצוות, בעיקר על קשרים חברתיים טובים. לכן אני אישית משקיע זמן בשיחות אחד על אחד. שיחות על קריירה, עצות, וכמובן ביקורת מקצועית. זה כל כך הרבה יותר אותנטי ומעניין מאשר מזג אוויר. כאילו, תמיד חם בטקסס ונעים בקליפורניה. מה חדש? קחו בחשבון עם מי אתם משתפים ומה. הידע, ובעיקר ידע עליכם הוא כוח, וחשוב לא לוותר על היתרון שלכם. עוד דבר חשוב לא פחות הוא הזמן. במדינת ישראל התרגלנו לעבודה קשה מסביב לשעון. בעיקר מאז הקורונה, כשהתחלנו לעבוד מרחוק, האיזון של בית עבודה נשבר, והוא היה קשה כבר אז, אבל היום יש תחושה שהוא יצא מכדי שליטה. כבר שמעתי על חברות שציפו מעובדים שלהם להגיב למיילים, גם אחרי שחזרו הביתה מיום עבודה של 12 שעות, ולא פעם גם בסופ"שים. בממוצע של ה-OECD, ישראל נמצאת במקום ה-34 בקטגוריה של איכות חיים ואיזון עבודה, בזמן שארצות הברית היא במקום ה-29. אם תסתכלו על ההייטק בפרט, תראו שהמספרים אפילו יותר אופטימיים. העבודה כאן בארצות הברית היא מ-9 בבוקר עד 5 בערב, כאשר לא תמיד מתחילים ב-9, אבל תמיד מסיימים ב-5. לפחות זה הסטנדרט. אתם עדיין ימצאו אנשים שולחים הודעות אחרי 5, אבל כמעט תמיד יהיה לאדם אמירה של, אני יודע שזה מאוחר, תרגיש חופשי לענות עם חר, או אפשר פשוט לדבר על זה בהמשך השבוע, זה לא קריטי. כשהגעתי לארצות הברית, נשארתי עם המנטליות שלי שהוביל אותי כל כך רחוק, עבודה של 12 שעות לפחות ביום. ואני זוכר שהיה לי הספק אדיר, אנשים הסתכלו עליי באופן מוזר ולא הבינו למה אני עובד כל כך קשה. כן, קיבלתי שבחים וגם טייטל חדש, אבל זה לא באמת התכנס. לא היה ברור כיצד תוספת של 4 שעות עבודה יותר ליום משפיעה על חברי הצוות כל כך. לפעמים חשבתי שהם מפחדים שנגדיר איזה סטנדרט חדש בו כולם צריכים לעבוד יותר, אבל באופן מפתיע, כולם, החל ברשת, התחילו לעודד אותי להפסיק. קיבלתי אפילו נזיפה פעם אחת שעבדתי במהלך הסופש, ועניתי על איזה מייל לא דחוף. אני חייב להודות, זה היה שינוי מאוד מרענן. ולמרות שאז הייתי מופתע, היום אני אסיר תודה. עכשיו, יש לי הרבה יותר זמן להשקיע בתחביבים, מערכות יחסים, ולצאת עם חברים גם באמצע השבוע. החיים קצרים, ואני שמח שיש לי מקום עבודה שמכבד אותם, גם אם אף אחד מהם לא צפה בברגוני מגייס עובדים. אז זה הכל להיום, וכמו שהזכרנו, אנחנו הולכים להוציא עוד פרקים בנושא התרבות הארגונית. אתם מוזמנים לפנות לנו בשאלות ובבקשות לעוד נושאים שתרצו שנכנסה. אז אם הגעתם עד לכאן, תודה שקשבתם לפודקאסט שלי. אשמח אם תשמחו את הפרק לחבר שיוכל לענות ממנו, וכמובן, דרגו אותנו בספוטיפיי. תודה מיוחדת לגיא נימני על המילים החמות והמוטיבציה. עד הפעם הבאה, חברים, וואלה בלה.